טוב, שלום וברכה. אנחנו רוצים להיכנס לעולם של חג חנוכה, וגם ההערה של היום, יד בכיסלב, ניכנס לדברי חסידות, וננסה בנושא של השיעור, זה אורות הגנוזים של חג החנוכה. זאת אומרת, יש עולם גנוז, באור הזה של חג החנוכה שמתברר, אנחנו נברר אותו, שהאם היה איזה אור שהגנוז במעשה בראשית, שקדוש ברוך הוא גנז את האור, הצפון הצדיקים, בחג חנוכה יש איזה הערת האור הזה, ואנחנו ננסה להבין למה זה כזה אור פנימי עמוק, שהולך להתחבר לנו לעולם של המקדש. רק נגדיר, שכמה יש לנו, בעצם זה בחנוכיה למנורה. המנורה של בית המקדש, כמה קנים יש לה? 7 קנים, נכון? וכמה יש לנו חנוכיה? אז אם אנחנו עושים זכר בעצם למנורה, אז למה... כן, 9, אז אם יש לנו זכר למנורה, אז אם ככה, תודה רבה. יש כאן למי שאין דפים, יש כאן עוד דפים. נביא להם. אז אם יש לנו בעצם, אם זה זכר למנורה, אז למה דווקא זה לא בדיוק? יש תשובה? ההסבר לכך הוא שאנחנו רק רוצים, מסתכלים על חנוכיה ויודעים שאין לנו בית מקדש. זאת אומרת, אסור לעשות כתבניתו מחוץ למקדש. לא תעשה כתבניתו מחוץ למקדש. בגלל זה אנחנו עושים דווקא את החנוכיה, הסביר הרב קוק, אבל בעצם להזכיר לנו שאנחנו רוצים עדיין מנורה לבית המקדש, וזה לא מנורה. בסדר? אז חנוכיה היא בכוונה שונה, כי אסור לעשות כתבניתו מחוץ למקדש. בגלל זה שאם האדם רואה את המנורה, שהיא כשבעה קנים, 3 לכל צד, זה דווקא להזכיר לנו, ובחנוכיה אחרת, להזכיר לנו שאנחנו צריכים להגיע לאור הצפון, שיתגלה עוד בבוא המועד בבית המקדש. אז אנחנו נצא לראות למה שאמרת עכשיו, זה בעצם המהר"ל מפראג ייכנס לעולם של הסוגיה הזאת. בואו נראה. אז אנחנו מסתכלים עכשיו להערת הפנים הזאת של הארץ של חנוכה, שהיא משהו מאוד מיוחד. אני אתן עוד טיפה קצת הקדמה, לפי שיכנס למהר"ל. ידוע שכל המדרשים שעוסקים בחנוכה, שבעצם האנשים, הבנות הן יותר מרכזיות בנושא של נר חנוכה, בגלל זה הן עושות מלאכה בזמן הדקת הנרות, זה נובע מתוך אותה מדרש על אותה בת יוחנן הכהן גדול, או יהודית שבעצם יש כמה מדרשים עליה. והשאלה המרכז היא, מה הקשר בין פורים, שבו אסתר אומרת, כאשר עבדתי עבדתי והיא הולכת לבחול לבוא לאותו החשברוש, הערל הזה, לבין לאותה בת ישראל, אותה בת כהן גדול נאמר, לפי אחד המדרשים, שהיא צריכה להיבעל להגמון תחילה, והיא אומרת, אין כזה דבר, אני לא עושה כזה דבר, אבל למה היא לא, למה זה לא כמו פורים, למה היא לא עושה כזה דבר? התשובה לכך היא שבחג של חנוכה זה חג של ארץ ישראל. פורים זה חג של הגלות, שעדיין ישור, למה הוא להלל, למה הוא לא אומרים הלל בפורים? למה? כי עדיין, הקטע עבדי חשברוש, אנחנו עדיין נשארנו עבדי חשברוש, אנחנו עדיין בגלות בפורים, ואז לאור זאת, אתה לא יכול נשארים בגלות, אז הכל זה הסתר פנים, זה בא דרך אותו ערל. בארץ ישראל, חג של חנוכה, שזה, הוא מהלל 8 ימים, הלל גמור 8 ימים, בגלל זה גם כן, אותה בת ישראל אומרת, פה זה לא הסתר פנים. פה אני לא מוכנה לעבור דרך הערל הזה, לא. פה זה גילוי פנים, פה יש קדושה, פה יש הידור, כי פה זה הארת הפנים, פה זה בארץ ישראל, חג ארץ ישראלי, ולאור זאת אנחנו בעצם נבין את הסוד הזה של חנוכה. בואו נכנס למהר"ל. בסדר? המהר"ל מביא רמזים על המלחמה מול היוון. למה בעצם חנוכה הוא מייצג לצד של היווני? גם ברמזים האלה, בואו נראה. אומר בנר מצווה, אומר המהר"ל בחלק ב', כי היוונים היו מתמים את ההיכל, שכך כוח יוון מיוחד להתגבר על ההיכל, יותר מכל האומות. תראו, יוונים יש להם כוח מאוד מאוד חזק. הם נכנסים עד איפה? נכנסו היוונים עד איפה? לתוך ההיכל. לאיפה הם לא נכנסו? לקודש קודשים. זה שלחו שם, כתוב שם, שלחו את היוסף. משיטה שם, שהוא הלך שם להיכנס לקודשים, מזה הם פחדו להיכנס. אומר המהר"ל, סימן לדבר, היכל עולה למספרו 65. אם ניקח בגימטריה היכל, כן, י' כפלם איזה 60-65. ויוון מספרו 66. זאת אומרת, הם עולים מעל ההיכל. הם מתמים את האחד שלהם, כוח מאוד חזק, עולם החומר, עולם הספורט, עולם הזה, הם יכולים לגעת בנקודת אפילו עד האחל. איפה הם לא יכולים להגיע? פנימה. להורות יש מלכות ליוון, כוח גובר על האחל, ובזה מתמים את האחל, אומר המהר"ל, כי מצד האחל בלבד גובר עליו כוח יוון. ולכך שגברו על האחל, תימו את כל השמנים שבהאחל. ודווקא שמנים. עכשיו, מה זה השמן? כי השמן הוא מיוחד לקדושה. הוא ראה לזה שבשמן מקדשים ומושכים הכל, והוא עיקר הקדושה, ואף בזה שלטו יוון והתאימו את כל השמנים. נסביר טיפה את העניין של השמן. איך עושים שמן? בעצם לוקחים שמן זית, ומה עושים? זה לא רק, זה ממש לא סחיטה, זה ממש צריך בית בד. זאת אומרת, ממש יש איזה בית בד, או איזה בד זה, בעברית זה קורה שהיא חזקה מאוד, שיוצרת איזה, זה לא סחיטה, זה סחיטה מאוד הרבה יותר חזקה. והפנים של הפנים של הזית, עם הגפת של זה, יוצר השמן. יש שם הלכה שאדם אוכל זיתים, זה גורם לשכחה. אבל השמן, זית גורם לזיכרון. לא מובן, הרי זית זה, השמן זית נעשה מאותו אותו דבר. למה זה גורם לשכחה? וזה גורם לזיכרון? ההסבר לכך, שהדבר הפנימי של הזית, הדבר הפנימי, הוא גורם לזיכרון. כתוב שאדם רוצה שאדם יזכור אותו, שיפרד מתוך עברו, מתוך דבר הלכה. שמתוך כך זוכרו. למה? אתה אומר למישהו, היי, ביי, מי זוכר את זה? אבל אתה אומר לו, זה משהו פנימי, עמוק. וואי, מה שהוא אמר לי, 20 שנה אני זוכר מה שהוא אמר לי. למה? כי הוא אמר לי דבר פנימי. דבר פנימי זוכרים. שמן זית, השמן, הוא הפנים של הזית, אותו זוכרים. למה? כי זה הפנים. כל דבר פנימי, יש לו זיכרון. דבר שהוא חיצוני, הדבר האדם הוא דבר חלף ועובר. ואנחנו עושים להבין לאור זאת, מה זה השמן? כזה כתוב שאנחנו רואים את זה גם כפרשיות שראינו, יעקב אבינו, ויצוק שמן על ראשה. שהוא רואה את מזהה את המקום הזה, אין זה כי בית אלוהים, וזה שער השמיים. הוא רואה שזה שער השמיים, זה משהו עליון פה, משהו פנימי עמוק, הוא מסמן את המקום הזה כמו אבני דרך בשמן. למה שמן? יש כאן עולם פנימי עמוק, מסתתר, זה נראה אבנים, נראה הר, אבל זה מקום פנימי. בגלל זה אנחנו גם מושכים את ה... בכתוב שם, שרואה את בית, בחלום יעקב, בלוז שם, נכון? שהוא בעצם רואה את החלום יעקב, ואז שם הוא מסמן את המקום הזה עם שמן. להראות כמו זה, כמו שאנחנו מכירים, יש לנו איזה חוצה ישראל, יש לך את האדום, לבן, זה. אז הוא היה, יעקב, הנה, זה היה שמן, זה היה בעצם הגדרה, הנה, גיליתי עולם פנימי, זה השמן. בגלל זה אנחנו גם מושכים את השמן, כן, בארמית זה נקרא מישחה, שמן. למה? הוא מושך. אנחנו מושכים את הכהן הגדול בשמן, את המשיח, המלך נמשך בשמן. למה, מה זה נמשך בשמן? הוא צריך למשוך אותנו לאיפה? לעולם הפנימי. לעולם הפנימי. הכהן מושך אותנו לעולם הפנימי, בסדר? קודש קודשים מושך. המשיח, המלך, הוא מושך אותנו לעולם הפנימי העמוק. עכשיו בואו נראה. ולא נשאר, ממשיך המהר"ל, רק פח אחר קטון, שהיה מונח בחותם של כהן גדול. למה אנחנו צריכים את החתימה בשמן של כהן הגדול? מה מיוחד בחתימה של כהן הגדול? מסביר המהר"ל, כי כהן גדול יש לו קדושה על קדושה. כהן גדול נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. כן, אדם אחד מכל הכהנים, אדם הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, למקום הכי קדוש, אדם הכי קדוש, הכהן הגדול, בזמן הכי קדוש, ביום הכיפורים, נכנס למקום הכי קדוש, לקודש קודשים. הוא מתקן את כל מהות התבניות העולם שהם אדם, זמן ומקום. כי אדם במקום מסוים מתנהג בצורה אחת, במקומות אחרים מתנהג בצורה אחרת, בזמנים מסוימים מתנהג בצורה אחת, בזמנים מסוימים בצורה אחרת, במקומות מסוימים. אז הוא מתקן תבניות העולם, אדם, זמן ומקום, זה הכהן הגדול. וזה קדושה על קדושה. מצד זה אין ליוונים כוח על ההיכל. בגלל זה אנחנו צריכים לחפש מה? פח. שחתום מכהן גדול. למה? כי אני רוצה להיכנס למשהו יותר פנימי מההיכל, המעט תשבור את יוון. אז אני חייב איזו חתימה של מי? של כהן הגדול. בשביל מעלה זאת, שהיא קודש קודשים, לא יכולים לשלוט יוון באותו פח קטון, שהיה בחותמו, בהסתר של כהן גדול. כי באות של ההי של ההיכל, יש בו הצירי, יש בו יוד נחה, ויוד נעלמת, כן, היכל, שנשמע בקריאת הצירי. והוא מורה על המעלה העליונה הנסתרת שיש בהיכל. והיא מעלת קודש קודשים. ובזה לא שלטו היוונים. כי היוד שהיא נח ונעלם, מורה על הקודש קדושים, זה היוד הפנימית, היוד זה האות הכי קטנה, היא הפנימית, היא מייצגת עולם נסתר ופנימי, שהוא נסתר ונעלם בהיכל. ושם שלטו על הקודש קדושים, זה מקום שהוא נסתר, אבל הכהן ששולט על קודש קדושים, הרי כהן הגדול נכנס קודש קדושים, לכך כהן הוא במספר היכל. שימו לב, כהן עם היוד הנעלמת, שכן את קודש קדושים, ככה הרמזים של, של המהר"ל, לפיכך היה נשאר פח קטון המונח בחותמו של כהן גדול, שלא שלטו שם היוונים. כי היכל, כל האותיות שלו בנראה, שהם כתובים, רק היוד שינח ונעלם, שהוא באסתר, זה כמו שראינו. תראו בהמשך, ולא היה בו להדיק אל היום אחד. מסביר המהר"ל, ונסה נס להדליק בו 8 ימים. כמו שאמרת מאוד, 8 אותיות השמן, בסדר? 8 זה, אם שלנו עולם הטבע, זה 7. יש נקודות סוד בעולם, שהם המהר"ל, הדבר הידוע אצלו, חוזר עצמו, כל הזמן בנושא הזה, 8, שמיני עצרת, התורה, היא מייצגת את עולם, את השמיני עצרת, היא מעל הטבע. הברית של עם ישראל, יום השמיני, הוא מעל הטבע, זה נקודת השורש, היא גם כמתגלה בחג החנוכה. כאילו 8 ימים שנעשה נס באור, דבר זה בא ממעלת קודש קודשים, ששם לא שלטו היוונים על התו שיש לו, והוא הצניע של כהן גדול. לכך ידליקו בו 8 ימים. כי קודש קודשים הוא אחר 7. וזהו השמיני, כן? אתה יודע שכהן קודשים זה בעצם אדם, כתוב לא יהיה אדם במקום הזה, זה משהו פנימי מאוד מאוד עמוק, שבבית שני כשהיו הכהנים לא היו קונים את הכהונה בכסף, אז כל שנה הם היו מתים, כי זה דבר שאתה, שם אתה לא יכול כבר לשחק משחקים. אתה לא יכול לשים, שם זה כבר מישהו ראוי, אז הוא יכול להיכנס לזה. מי שלא ראוי, היו מושכים אותו החוצה, כי הוא היה, נפטר באותו זמן, כי זה עולם השמונה, עולם הפנימי והעמוק. ולמה הקודש קודשים אחר 7? כי הנהגת העולם הטבע הוא תחת מספר 7, כי ב7 ימים נברא העולם, אז זה הטבעי. להפכך מה שאחר הטבע הוא תחת מספר 8, כי 8 הוא אחר 7 ימי הטבע. לכך, המילה שהיא על הטבע, המילה, כן, ברית מילה, הרי לפי הטבע, האדם נולד הרל, זה הטבע, זה 7. מפני, כי הטבע נותן שיהיה הרל, והמילה היא על הטבע, כך המילה היא ביום השמיני, להראות שעם ישראל הם נראים כמו בני אדם, אבל משהו עמוק, נסתר, מתחבא בתוכם, חיה עומד בין צערקי ושמע ישראל, נצח ישראל, עולם פנימי שיש בה נצחיות, ובגלל זה אנחנו מייצגים את זה בעולם השמיני, ביום השמיני, כל דבר שהוא קדוש והוא נבדה מן הטבע, שיגשמים דו חומרית, כך קודש קודשים, הוא נבדל לגמרי, והוא גם כן אחר הטבע. ודבר זה רמזו, כמו שראינו כאן, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בזכות המילה שנאמר, זאת בריתי אשר תשמרו, נכנס אהרון אל הקודש, וביור זה, אומר המערה, לא היה ראוי לבן אדם חומרי, לקנוס אל מקום קודש קודשים. כן, כמה פעמים נכנס הכהן הגדול לקודש קודשים? כמה פעמים? כמה? פעם אחת? אז ההסבר הוא באמת 4 פעמים, בסדר? 4 פעמים נכנסו קודש קודשים, פעם אחת נכנס, איזה צורת, אנחנו נגע בנקודה הזאת, בהתחלה הוא נכנס עם דם הפר, בהתחלה הוא בא לתקן את הבנות אחיו הכהנים, זה דם הפר, אחרי זה דם הסעיר, אחרי זה הוא בא בעצם נכנס, אחרי זה אחרי דם, פעם דם הסעיר, דם הסעיר, ואז פעם הרביעית להוציא את הכלים, אז 4 פעמים נכנס קודש קודשים, 5 פעמים הוא תובל, 10 פעמים הוא מקדש ידיים ורגליים, אז יש בו כמעט 4 פעמים נכנס קודש קודשים. אבל זה די, הכניסה הזאת הוא צריך למה לעשות, להחליף מבגדי זהב לבגדי לבן. בחוץ בבגדי זהב, אבל קודש קודשים נכנס בבגדי לבן. לבן בעצם, הגמרא אומרת שלא להזכיר את חטא העגל, שהיה בזהב. אז שם זה בעצם לבן. שם, ולבן זה בעצם נראה, כן, זהב בגדי מלוכה, ולבן כתוב שהמלאכים נראים כתלת חיבר כמו לבן, אז דווקא נכנסים דווקא כמו לבנים. כן, יש איזה מקור, לבנוש דווקא הכל לבן, כמו המלאכים שהם, כתוב בדניאל, שהם נראים כמו תלת חבר, כמו לבנים. ככה מובא שם. ואם לא שיש באדם המילה שהוא על הטבע, גם כן בזכות זה היה נכנס לקודש קודשים, שהוא קודש נבדה מהטבע, וכך קודש קודשים היה אהרון והתורה, שהיא שכלית בלתי גשמית. זאת אומרת, זה אהרון והתורה, אהרון נושא את נוסף, כתוב בספר יהושע, שאהרון נכנס לתוך הירדן, מה עושה? הוא מעמיד את הירדן. והוא מרים את רגלי הכהנים ומעביר אותם. זאת אומרת, יש משהו בארון שהוא עליון, הוא נראה לנו משהו בעולם הזה, כמו שרואים בפרץ עוזה. הוא נראה לך שהוא נפל, אבל אתה לא יכול לגעת להיכנס לארון. מי שנוגע בו, מת. זה משהו שנראה לך בעולם הזה, אבל הוא משהו עליון נסתר. הוא נכנס לתוך מחנה פלישתים, הוא מפיל את הדגון שלהם, את הדגון, העבודה זרה שלהם נופלת מול הארון. אז זה ארון שהיה בתוך קודש קודשים, שהיא נראית משהו פשוט, פשוט, אבל זה משהו, מה זה פשוט? נראה משהו גשמי, אבל זה משהו עליון ונסתר. כן, פרץ עוזה, כן, מה שאמרנו, פרץ עוזה שהוא ניסה להעביר את ארון השם, ופרץ עוזה נהרג בעצם בגלל מה שנכנס ונגע בארון. כתוב שהלוויים, המועד שבשבטים, כי הארון היה מקלה בם. זאת אומרת, מי שלא היה מספיק מרוכז בדעתו, והיה נוגע בארון, ולא מספיק זה, הוא היה נהרג, בגלל זה הלוויים היו מועד שבשבטים בגלל הארון. אחד מהדעות שבגמרא. והתורה גם כן ניתנה אחרי השביעי, שהרכתיב, שבעה שבועות תספור לך, ואחרי שבע שבועות ביום חמישים ניתנה התורה, אז זה נקודת השמונה, ובגלל זה אנחנו מתחברים לחג שמייצג עולם שמינים, ובגלל זה שימו לב, מצד אחד חנוכה זה חג דרבנן, ומצד שני הוא כמו החגים העליונים ביותר, כמו שמיני עצרת, שבעצם מייצג עולם זה, ובגלל זה יש לנו עולם של שמונה, וצריך להבין את חג שבועות, שבא ידי ביטוי בנושא הזה, אז אם ככה אנחנו מבינים שהחג הזה הוא נראה פשוט, אבל יש בו אור גנוז פנימי ועמוק בחג הזה, ואנחנו נצא עוד לברר אותו. כן. כן. כן, גם השבת היא עולם, פנימי ועמוק, כי בעצם שישה ימים אתה יש לך שישה צדדים, כמו בקובייה, ימין, שמאל, למעלה, למטה, פנים ואחור, ואז האמא מדליקה נרות שבת, למה? עכשיו היא אומרת, עכשיו זה הנר, מה זה הנר? זה נקודת השבע הפנימית, נקודה השביעית שהיא מעבר הפנים של קובייה. עכשיו יש את העולם הפנימי, לעצור מכל השטף של החיים, ולהיכנס עכשיו בשבת לעולם השבע. ויש קומה יותר עליונה, שהיא מגיעה לא כל הזמן, פעם ב, כמו שמיני עצרת וכן הלאה, שהיא באה להזכיר לנו שיש משהו מעולם, מעל עולם הטבע, לא הפנים של הטבע, אלא מעל הטבע. השבע זה הפנים של הטבע, או הפנים של קובייה. כן. שמיניה, כן, הברית וכן הלאה, כן. נכון. נכון. זה מלמעלה למטה, צודק מאוד. בעצם זה מלמעלה למטה, זה משהו שבא מלמעלה, מהעולם העליון אלינו, וזה נקודה מאוד עמוקה מה שאתה אומר, וזה נכון מאוד. ובגלל זה אנחנו נראה שגם חנוכה, באותה נקודה שאמרת, אנחנו נגיע לזה, אנחנו מישהו שמשהו עליון שבא אלינו. זה לא שאנחנו בעצם זה, אנחנו רק מדליקים, אבל האור הצפון מאיר עלינו. ואנחנו נראה את הנקודה הזאת, מה שאמרת, וזה דבר חשוב שיקדם אותנו למקום הזה. אז בואו נראה. אז בגלל זה אומר, המשיך המהר"ל, וכן מזמור השטם עם הדרך בתהילים פרק קופיוטט, הוסד על התורה, הולך בתמנה הפה, יש לנו גם שמונה פסוקים על כל אות בקופיוטט, ובהיכל עצמו היה מנורה ובה שבעה נרות, אבל בקודש קודשים היה התורה והארון, שהוא האור עצמו, לכך נקרא ארון, מלשון אור, שהתורה היא אור והיא שמינית, ומשם בא הנס שמונה נרות חנוכה, זאת אומרת, מקום מאוד פנימי, אנחנו שואבים אור, מאיפה? מקודש הקודשים, מעולם השמונה, מעולם מעבר להיכל, אנחנו מושכים אור. זאת אומרת, שימו לב, כל החגים הם לא בימים ההם בזמן הזה, זאת אומרת, זה משהו היסטורי, ואנחנו מנסים לחוות את המשהו ההיסטורי הזה שהיה, זכר יציאת מצרים וכן הלאה. בחנוכה זה לא זכר, זה משהו שאתה מנסה להשיג מהעולם העליון שיגיע עוד צפון, מסביר את זה הרב קוק, חינוך לשון מה, אתה משפיע עכשיו על מה שיהיה בהמשך. אבל חנוכה זה משהו שבא, כמו שאמרת, מלמעלה, בא מהעתיד אליך, מבית המקדש השלישי, אתה מנסה להשיג קצת, תן לי קצת הערה ממה שעוד אפשר לקבל מהבית המקדש השלישי, וזה האור הנרות שאנחנו ננסה לבאר אותו עוד ועוד. נכון, נכון, זה בעצם אנחנו רוצים להגיע, בגלל זה חג, זה חג של ארץ ישראל, חג חנוכה, שהשמן והנושא של החג ארץ ישראלי, שמדבר על עניין של בית המקדש, ובגלל זה, הלל והודעה, שמונה ימים אתה מעלל ומודיע לקדוש ברוך הוא, שזה בעצם הסוד הגדול של ארץ ישראל. אנחנו נדבר, נגיע לזה. וביארנו כי נשאר פח אחד קטון שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, בשורה האחרונה של הדף, הראשון בידוע כי כהן גדול הוא משמש בשמונה בגדים. כן? אז בדיוק הנקודה הזאת של השמונה חוזרת. למה? כן, יש לו בעצם כל כהן יש לו כמה בגדים? ארבעה, ולכהן הגדול יש לו שמונה לייצג שהוא מייצג את העולם, עולם השמיני. וכל זה בשביל מעלתו שיש לו דגת, מדגת שמונה, וכאשר תימו היוונים את ההיכל ותיארו אותו מן הטומאה, חזרה הקדושה מהמדגה שהיא שמינית, וכך נעשה הנס שמונה ימים. אז אנחנו בעצם מבינים שאנחנו עוסקים בחג שמדבר על מה? לא על, יותר מההיכל, על קודש הקודשים. זה חג החנוכה, שהוא עולם השמונה, קודש הקודשים, שבעצם כמו הכהן הגדול, שנכנס לפעמים ולפנים, זו הערת החג שצריכה להיות בחג החנוכה. לאור זאת, נראה עוד רמז מאורות הגנוזים האלה של בחסידות. יש ספר שנקרא מאור ושמש, שמסביר למה יש עניין של נר איש וביתו. למה חשוב העניין של זה שנוהגים לשים את החנוכיה, דווקא יש לנו מצד אחד מזוזה, מצד שני יש לנו חנוכיה, וכתוב חוט המשולש חטיסית בבגדו, חוט המשולש במהרה לא ינתק. מה זה חוט המשולש? מזוזה זה הבית, אם אתה רוצה להשפיע החוצה, מה צריך לעשות קודם כל? תתחיל מהבית. אחרי זה, אתה מתחיל, אתה לקח את החנוכיה בסמוך אל הפתח, אתה מתחיל להעיר קצת החוצה. אחרי זה, ראיתם אותו, ראיתם את הציצית, בציצית אתה הולך החוצה. זאת אומרת, התנועת ההשפעה מתחילה היא מהפנים, מהבית, נר איש וביתו, ואז מתחיל להעיר מתוך כך החוצה. בואו נראה. אומר מאור השמש, זאת אומרת, עלינו שהעיקר הוא תחלת הכוונה, יהיה באמת ובאמונה כל אחד לפי שכלו וכוחו וכוונתו. הגם שלבסוף נופל משכלו לקה למחה שתו, כי מאחר שהצדיק הדור, אנחנו נסביר מה זה העניין של הצדיק כאן, כשיטה של החסידות, צדיק הדור מוציא קדושות שהם ניצוצים קדושים, מה שפעלו ועשו כל אחד לפי שכלו ומוחו, אז הוא מייחד את כולם. זה עניין שהוא נסביר שבעצם מה זה הצדיק שבגלות, הוא מדבר על זה, בגלות הולכים לצדיק, למה? שאתה מקבל את ההערה, כמו שרבי נחמן אומר, צדיק, המקום שלי מבחינת ארץ ישראל, אתה היה מקבל אור מהצדיק, וזה קודם כל עולם החסידות. מה לומדים בארץ ישראל? זה לא מקום של הנרות, זה מקום של מה? של השמש. שגה בתיארה, שמש בצהריים, היא לא, כן, נר בצהריים, זה לא, אין בו כוח. אז שגה זה נר. אז אנחנו מבינים שבארץ ישראל יש משהו עליון, ארץ ישראל הוא חג, חנוכה הוא חג ארץ ישראלי. בואו נראה. כי כולם נקראו ביתו. היית בית אהרון, בית הלוי, בית ישראל. הוא מייחד ומדליק הנרות למעלה במנורה העליונה הקדושה. הוא ממשיך, ממשיך, ממשיך שמן והשפעות הקדושות למטה על כנסת ישראל. ונוכל לרמוז בעד איתה בגמרה בשבת, תנו רבנן, מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. והמאדרין, נר לכל אחד ואחד. והמאדרים מהמאדרים, בית שמאי אומרים פוחד והולך, ובית אל אומרים מוסיף והולך, כן, ההבדל הוא בין פרי החג שיורדים, מול בית אל שמוסיף והולך, בואו נראה את זה. וידוע שפירוש התוספות, שמאדרים מהמאדרים כאן נר איש וביתו, שמספיק הבית, ויש פוסקים כבית אל, מוסיף והולך, ונמצא להלכה למעשה, הפסק נר איש וביתו, מוסיף והולך כבית אל. מה זה נר איש וביתו? מסביר המאור בשמש. נר איש וביתו, דהנו שצדיק הדור ומייחד את כולם. כי כל שיש בו, יש כאן דפים, כל שיש בו איזה ניצוץ קדושה, הוא מכוון לפי שכלו וכמתו לעבודת השם ברך, הוא מקשר אותו ביחד לכל החברים. הוא עושה מכולם ייחוד למעלה, זה נר איש וביתו. וכשיש איזו התחלה בקדושה, אז זה עושה הצדיק שיוסיף והולך כל אחד ואחד יותר ויותר בקדושה, וזה הלכה כבית הלל שמוסיף והולך. נסביר את זה? כל יהודי, יש בו, זה לא עוד אחד ועוד אחד. למה אסור לספור יהודים? למה הוא הושע את עמך? למה? כי אסור לספור. בגלל זה, יש לך 10 יהודים, מה יש לך? פתאום מה? יש לך קדיש. יש קדושה. מה זאת אומרת? מה קרה? הגיע 10, מה קרה? אלא, זה לא עוד אחד ועוד אחד. כשיש 10 יהודים ביחד, יש קומה חדשה. אז זה לא מספר. זה כמו גם בשלושה, שתיים, בשלושה שבעצם זימון. זאת אומרת, יש לנו מהלך שאנחנו מבינים שזה לא מספר, אי אפשר לספור את הגופים. כי כל אחד בא עם הנשמה שלו, וכשיש יהודים ביחד, נוצר משהו עליון, קומה חדשה. יש קדיש, יש קדושה. זאת אומרת, וזה לא עוד אחד ועוד אחד. זה כמו שפעם אחת הסביר לי אחד פעם היה זה סרטון כזה של ילדים, רובוטריקים. לא יודע לכם, היה בתקופה שלכם, לא יודע. אז אם היו מתאחדים ביחד, פתאום מוצר איזה קומה, איזה דמות אחרת. אז זה דומה ככה לעניין שככה, שיוסרה יהודים ביחד, זה כבר לא עוד אחד ועוד אחד, זה כבר נוצרת דמות חדשה. כן. היה נפלא, אהבתי, מצוין. אתה אומר, מה שאתה חזק מושיע את עמך. נפלא. אז בעצם הנקודה הזאת שאנחנו מבינים שמוסיף והולך, זה עוד עולם שהולך ונבנה, כי ההערה שזה לא מספר, כי שימו לב שיש איזה סוד כזה, שאם אתה סופר את הנרות, זה שלמד וו. אם אתה בלי השמש, יוצאים עוד אחד ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע ועוד חמש, שזה שמונה, יוצא שלמד וו, למד וו צדיקים שמהירים את העולם, זה בעצם רמוז במספר הנרות. מסכת שבת אומר שממשיך, תנו רבנן מצוות נר חנוכה, נר ישובתו, למהדרין נר לכל אחד. למהדרין מהמהדרין, בית שמאי אומרים, פוחד והולך, בית הלל אומרים, מוסיף והולך. נראה בדרך רמז. כי הצדיקים הזוכים לנפש הקדושה וזוכים אל הרוח, אזי יוכל לתקן את כל המחוברים עמו הנקראים ביתו, כמו בית הארון. כשאדם משפיע, הוא גם משפיע על כל הסובב אותו, על ביתו, על ההערה של הסובב אותו, אתה בעצם מנהיר, אתה מנהיר על המקום, על הבית, על הילדים, על המשפחה, אפילו על השכונה, כשאדם בעצם מאיר ומושך עליהם אור קדושה כמובער. הפיכים עושים חשבון ותשובה על מעשיהם, ואינם סומכים על עצמם, הכל הצדיק לבדו, ומתקנים לעצמם שיהיו זכים לנפש הקדושה, לרוח ממלילה, והנה בתשובה מדרגות יש. יש עושים תשובה על תשובה, זה מוסיף והולך, הראשונה, ויש חוששים שהתשובה תעשה בראשונה, לא הייתה בשלמות כראוי. וזהו מוזכר בגמרא, נר חנוכה, נר ראשי תיבות נפש רוח. אתה עולה עלית מנפש לרוח. חנוכה רצה לומר שהוא מחנך את עצמו לבת השם יתברך. נר ישו ביתו, דיינו מתקן עצמו וביתו. כן, דיינו כל המחוברים עמו. רק אני אזכיר משהו שמאוד מעניין, זה קשור גם לכהן הגדול שאמרנו לפני זה. בהתחלה, הכהן הגדול לוקח דם. דם הפר. למה דם הפר? הוא סומך ידיו עליו ואומר אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. השיעור הידוע. הוא מתקן את מי? את אבנון הכהנים, איש ביתו, הוא צריך להיות נשוי, זאת אומרת, הכהן הגדול, אשתו. אחרי זה הוא סומך ידיו עוד פעם על אבנון הכהנים, לוקח את הדם ונכנס לקודש הקודשים. בסדר? פעם השנייה, הוא הולך עם דם השעיר. מה זה דם השעיר? שהוא בא לתקן על מי? על אבנות בית ישראל. אחרי זה משהו מאוד מעניין, הוא ממרס. מה זה ממרס? של המשנה, הוא בעצם מערבב. מערבב בין דם הפר לדם השעיר. אתה רוצה לתקן את העולם? כן? אני ואתה נשנה את העולם. אמרו את זה קודם. לפניי, לא משנה. אז אני ואתה נשנה את העולם, אומר הכהן הגדול. אבל אם אתה רוצה לשנה את העולם, קודם כל צריך לתקן את עצמך. אתה ואשתך והמשפחה שלך, כהנים. זה דם הפר. אחרי זה אתה הולך את דם השעיר, אתה רוצה לתקן את עמו ישראל, אחרי זה אתה רואה שמה, דם הפר ממרסים את דם השעיר ביחד. למה? כי אתה מבין שהתיקון שלך הוא בבואה של תיקון של כל עם ישראל. זה החיבור של דם הפר עם דם השעיר ביום הכיפורים בסדר העבודה. בסדר, וזה גם אותה נקודה גם שפה, נר ישובתו, אתה מתחיל מבפנים וזה יוצא כלפי חוץ. טוב, נתקדם הלאה לבני שכר. בני שכר, הספר שלו ממש כל כולו מאיר או יקרות על עולם החנוכה. הוא כותב את זה בני שכר. אחד מילדים, אחד מבני החסידות, כמה זה, 400 שנה, צריך השם שלו מלא, הוא יששכר מדינוב. השם שלו, השם יששכר. הוא כותב שם שהוא מרמז על יששכר שהוא נולד בחג חנוכה. שלמה יששכר נולד בחג חנוכה? הוא אומר שבעצם מהדודאים של ראובן, שהם היו בחג שבועות, זה היה חג קציר, ולאה ילדה באותה לילה, אמרה, הלילה בואי, למה עבדו על הלילה? מה חשוב הלילה? השיח הקדוש אומר שהלילה הזה יצא יששכר. אז אומר יששכר, מאותו עיבור של הלילה של לאה, שבעה חודשים אתה מונה בדיוק יצא חג החנוכה, ואז הוא בעצם מאיר את כל הספר הזה באור יקרות על חג החנוכה, בני יששכר בואו תראו את הדברים. מצוותה, שתשקע במקור השני, החמת שתכלה רגל מן השוק, ועד כמה אומרת הגמרא בשבת כ"א, עד דקליה רגלה דתרמודאה. מה זה המושג הזה תרמודאה? שמעת על זה פעם? היה עם תרמודאה, זה היה בעצם שלמה המלך בנה איזה עיר לגויים, שנקרא תרמודים, והם אחרי זה מרדו בשלמה המלך, ונכנסו אחרי זה, הם עלו, התרמודאים היו אותם אנשים שבעצם באו והחריבו את בית המקדש, למרות, כלומר, לא היה להם הכרת הטוב ששלמה בנה להם עיר, ובגלל זה החז"ל מתייחסים בתרמודאי בצורה מאוד מאוד לא טובה. זאת אומרת שהם נכנסו לתוך האיכה, נכנסו בעצם לבנות ציון, כתוב שם, שמה הם עשו להם, עשו דברים, אנסו את בנות ציון, דבר מאוד מאוד קשה לתרמודאי, בגלל זה גם לא קבלים מהם גרים. אז ריגל לתרמודאי זה סוג של אותם גויים שלא מקבלים אותם, שזה מה שהם היו אלם חוסר הכרת הטוב. בואו נראה. קיבלו גאונים כמה זמן זה שהוא חצי שעה. בינם הראוי להתבונן, למה לא אמרו סתם יש תשכח חמת חצי שעה? וגם מהו שנתנו סימן לסימן, דיינו ריגלה לתרמודאי, אז זה תרמודאי, ונראה לרמז, אבי מה שכתוב כמה פעמים בעניין נר חנוכה. נתקן לרמז אור חוכמת התורה, וביטיל חוכמות החיצוניות הנקרא חושך, זה יוון. כן, מה עשו יוונים? הם לא באו נגד, לא רצו להרוג את עם ישראל. מה הם רצו? אמרו, התורה, בוא נתרגם אותה ליוונית. זאת אומרת, אין ערך פנימי נסתר. זה יהיה עוד חוכמה בארון הספרים. אז כל העולם הנסתר, כל הקודש הפנימי, כל השמן, כל קודש קודשים נעלם שם. זה נהיה חושך. מחשיך, מה זה עוד חוכמה? עוד איזה אסכולה בעולם הפילוסופי? חס ושלום. זה חושך, יוון. כסיל בחושך הולך. מלך הצפון מקום החושך, והנה בזמן שהיה חזון נפרץ, היינו הנבואה למעלה מן הטבע והשכל, לא היה כל כך חשש סכנה מחוכמות הטבעיות החיצוניות, כיוון שהיה נבואה והנהגה ניסית למעלה מן הטבע, נסביר את זה והשכל. זאת אומרת, שימו לב, מתי בפועל היה התקופה של חשמונאים? באיזה תקופה זו היה? בזמן מה? בבית שני, סוף בית שני בעצם. אנחנו מבינים בעצם מהתפר הזה כבר שעולם הנבואה כבר נעלם מאיתנו. בסדר? עולם הנבואה נעלם מאיתנו, כשאין נביאים, מתחילים להיות שאלות בפילוסופיה. בעצם הפילוסופיה, חוכמת יוון באה לידי ביטוי, ואז אין לך נבואה. כשיש לך נבואה, אין שאלה בכלל. כשיש חושך ואין נבואה, אז אתה מנסה ליצור מה נשאר לך, רק החוכמה. אז בואו נראה. מה שאין כן הסתמה בשורה שלישית למטה, הסתתמה הנבואה והנהגה העליונה מוסתרת בטבע, יש חשש סכנה של יתוך חס ושלום אחרי חוכמות חיצוניות בטבעיות, למה? כי זה הכל נהיה חוכמה מול חוכמה. אבל ידי האור חוכמת התורה אין לחוש. אז מה נשארנו? אין לך נבואה, אבל חוכמת התורה היא חוכמה פנימית. נכון שאתה מפעיל את עולם השכל בתורה, בעולם הלוגי, אבל בגלל שיש בה דבר אלוקי, אז אתה יכול להישמר מחוכמות יוון. שתחזור הנבואה, זה בכלל לא יהיה שאלה. והנה בזמן שיטת היוונים כבר בטלה הנבואה, בסוד וכף, והגע בכף יריך יעקב, תקע בכף יריך יעקב, כתוב שם, התחיל איש, הירך דרגה זה נבואה, כן, שם כתוב בזוהר שהנבואה באה מעולם של נצח ועוד, זה העולם של הרגליים, וכבר בעצם בזמן הזה כבר נצח זה פורים, הוד זה, הוא מסביר שם, זה חג החנוכה, בזמן הזה כבר בטלה הנבואה. שש כוחה של הנבואה כמובן בזוהר, ואז התחילו היוונים להתגבר בחוכמות חיצוניות. על כן, מה לכי? כן, אז זהו, זה נגמר. שם כבר זה לא היה. מלאכי, כן. מלאכי. כן, איך הוא מסיים את ספר מלאכי? כתוב מה? הנה שאל לכם את אליהו הנביא, לפני ביום השם הגדול נורא, ומה? וישיל לבות על בנים, ובנים אבותם, וזכרו תורת משה עבדי. זאת אומרת, ברגע שנגמר הנבואה, זכרו תורת משה עבדי. זאת אומרת, נשאר לנו רק לתורת משה. בבית, מה שאנחנו יודעים על חשמונאים, זה תקופה של בית שני, מעבר בין בית שני שם, בעצם בתקופת בית שני, שבא יוון והחריד, היה בעיית הבית, אבל כבר באותו זמן כבר הם תימו את כל האחד. בתקופת בית שני, בעצם אפשר להגיד שאם היה 420 שנה בית שני, כתוב ברמב"ם שהמשיכה מחות איזה יתר 200 שנה, אז אנחנו מדברים שבערך 220 שנה בתוך בית שני. בסדר? על כן נעשה הנס בערת אור על אז, דגת הנבואה. כן. בית ראשון 410 שנים, 70 שנה, ואחרי זה בית שני בבית 420 שנים. אם מפי הרמב"ם, משהו שבתקופת החשמונים הייתה בערך 200 20 שנה שהיה בית מקדש השני. וכבר אז בעצם אנחנו מבינים שכבר בטלה הנבואה. והנה רצו היוונים להגביר חוכמות חיצוניות הטבעיים באומרם שהכל בטבע תנועת הגלגלים מבלי השגחה. על כן יוון בגימטריה, שימו לב, גלגל. כן? למה כאן הרמזים של הנפלאים כאן? מה זה גלגל? עולם הסדר. גלגל, אתה רואה את התנועה, יש שקיעה, זריחה. ואנחנו רואים שהנביאים, ישוע, מה הוא עושה? הוא תופס את השמש בגבעון דום, והרבה עמק איילון. יש עולם שהוא עולם נסתר, שאתה יכול לעצור אפילו את עולם הטבע. אתה יכול לקרוא את הירדן, אתה יכול ליצור עולם פנימי. זה נעלם מאיתנו בחג חנוכה. בסדר? והנה רצו היוונים להגביר חוכמות החיצוניות, ייקח חושך, ולבטל חוכמות התורה, אשר לאורה ניסה ונלך, על כן היה הנס באור. רואים איזה תורה אור, במנורה בדרום ובשמן. למה המנורה? כתוב, כל הרוצה להחכים ידרים, וכל הרוצה להשאיר את פין. אומרת גם למה? כי כל הצדדים בבית המקדש, המנורה הייתה איפה? בצד הדרומי. אז מנורה, סמל החוכמה, כל הרוצה להחכים ידרים. שוכן לכם הפנים היה באיזה אזור? בתוך ההיכל, בצד צפון. אז שם התנועה הזאת, כל הרוצה להשאיר, להיות עשיר, יצפין. כי כל השפע הוא תלוי בכלים של בית המקדש. אז רמז התורה, אור, המנורה בדרום, זה החוכמה, זה מה בעצם אנחנו עומדים בחוכמה מול חוכמת הפילוסופיה, זה חג החנוכה. עכשיו לאור זאת, בואו נסיים ברב קוק, שמביא בעינייה, שמה העניין של נר איש וביתו, למה זה חשוב, חיי המשפחה, הערך הפנימי הזה, שבא דווקא, זה חג משפחתי, כן? חג חנוכה, חג משפחתי, נר איש וביתו, אדם צריך בעצם בא, מדליק נרות, יחד המשפחה, כתוב, אתה מאיר מתוך המשפחה, מתוך הבית, כן? יש לנו הלכה שאם אין לך בית, אז אתה מדליק נר, חנוכה, כן? אם אדם עכשיו יסתובב בחוץ, ואין לו בית, אז אין לו מצוות חנוכה. חנוכה בעצם היא תלויה במה? נר איש וביתו. יש לך בית, אז יש לך חובה של מצוות חג החנוכה. בסדר? נגיד, זה שונה מכל דבר שנגיד על שבת. נר שבת משהו אחר. על חנוכה צריך שיהיה בית, ממש. בסדר? בשבת צריך להיות איפה שאני אוכל, או שיהיה אור, שיש שלום בית, אבל בחג חנוכה צריך שיהיה דווקא בית. אז בואו נראה את הנקודה הזאת. מסביר הרב. הניצחון שניתן השם ביד עבדיו. הכהנים שהתגברו על היוונים, שביקשו לא רק לעקור את עם ישראל, אני קורא את זה בעינייה, ומעמדם הרוחמורי כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם, שהם צריכים להיות על פי שורשי התורה, שתהיה הטהרה והצניעות המטרה הראשית בחיי המשפחה, ואחרי נמשכו יתר המידות והדעות הישראליות. זאת אומרת, האם אתה יכול לקפוץ מדרגה? אם אין את הבית, אז איך תדבר על עולם, כן, כמו כל העולם הפילוסופי שהם היו מאוד משחתים, אריסטו, מה שהוא עשה בחיים האישיים שלו, האם הוא יכול, אתה יכול להיות משהו להתנתק מהעולם של הבית. וזהו שנו עם היוונים, רוב הזה צר ואויב לתרבותם הם, כן? איפה רואים נשים בעולם היווני? נשים לא יש שם יותר בעניין של גברים, כן? הגבר, השרירי הזה, אין עולם משפחתי שם. בואו צר ואוהב לתרבותם הם, שהעמידו לנס את הליצת החיים והנאותיו הגופניות והדמיוניות. על כן הייתה שנאת היוונים רבה מאוד לתורת ישראל. והנה כפי דרך המיצוע הנוהגת באיש הישראלי, מסביר הרב, אף איש שאינו מצוין, מקום כל חיי המשפחה מוכר האור העברי, התואר והצניעות. האמן וכל המידות המסתעפות מזה לטובה. עם ישראל יש בו עניין של בית, איש ואשתו, הערה הזאת היא, אומר הרב, הדבר הזה הוא נקודת עומק של חג החנוכה. ניכרים יפה לשם ותפארת בכל בית בישראל, המתנהג על פי דרכי התורה והמצווה. על כן חובת מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. צריך שיהיה בית לנקודה הזאת. אנשי המעלה שבישראל שחייהם עצמם עומדים, רואים להרגיש בהם הקדושה האלוקית, שחתמה עליהם התורה השלמה. אותם רואים להיות מהמהדרים שנר לכל אחד ואחד. אתה בעצם קודם כל מתחיל מהבית, ואז אתה מתחיל מה לעשות? לתת לכל אחד ואחד את המקום שלו. גם בחיי היחיד, יוקר ההוד והתפארת, ואורה של תורה, מתלווה עמו בכל דרכה, ויש לך בית, אז אתה גם נותן לכל אחד ואחד, אתה מציא את אשתך, אבל אם יהיה באשכנזים, כל אחד ואחד נותן להדליק בפני עצמו, בדרך שלו, בחינוך שלו. הכי מצוין הוא לשמור יפה דרכיו ופי דת בתורה. אז הוא קיים בו, הוא ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירום ממך. אם אתה בעצם מאיר, מתוך קדושת ישראל, אומר הרב, זה גורם לירוק כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך והוא ממכה. מישהו במסביר ש... מאוד מעניין, גם מלחמה האחרונה, מישהו הראה לי איזה, יש איזה תמונה עם אחד מהבן שף איתם, שהיה מזקן כזה ותוקע בשופר. כי בתמונה הזאת שתוקע בשופר, מגד. אז אמרו שזה היה תמונה שגרמה מאוד מאוד פחד אצל הגויים. אומר, אם אתם רואים כל מיני נשק וכל זה, אבל אם אתם רואים איזה מישהו שככה עם צופר וזה, כי יש איזה משהו שדווקא הקדושה, אה? כן, ישוע, זה בעצם נראה משהו שאתם מדברים על עם, עם ישראל, נהיה משהו בנצחי, משהו עמוק. ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממך. ואותם היחידים המצוינים שכל דרכיהם שקולים בשקל הקודש, עד שלא רק מכל חיי משפחתם בולטת הקדושה האלוקית, כי אם גם מחיים הפרטיים, מהם ימצאו אנשי קודש שכל מגמתם בחייהם אינם טובת עצמם, אפילו הטבעה רוחנית, חיי עולם הבא, כי אם חפץ השם בעולמו, שיתמלא זהו מסעת נפשם. אומר הרב, רגע, ויש לנו עוד הערה, יש לנו כאן, מה הבדל בית הלל לבית שמאי? בית הלל אומר מה? כנגד מוסיף והולך בני הבית, אבל בית שמאי אומרים כנגד פרי החג, שהם כנגד 70 אומות. אז אומר הרב קוק, זה ההבדל, שאומרת, כל דבר אחד. בית הלל אומרים שאתה תתחיל מהבית ותעיר החוצה. אבל בית שמאי אומרים, אנחנו בסוף צריכים להיות מה? אוניברסליים, בסוף אנחנו צריכים להיות לכל העולם. יש גם עולם. צריך להיות אור לכל הגויים. אבל אומר, בית הלל אומר, אוקיי, אתה רוצה להעיר לעולם? תתחיל מהבית, ואז בסוף תעיר גם, כן, באמת, כל העולם. אנחנו לא עוזבים את העולם. העולם גם צריך לקבל להיות אור לגויים. בואו נראה. איך אמנם שיורר נס חנוכה את ליבות אנשי קודש לבוא אל לידו לחפצם הנעלה? ישנם שתי דרכים כלליים שמתחלקים לשני אורחות פרטיים. יש איש גדול שמסתכל בעין חודרת בחפץ השם בעולמו, מתוך שהוא מכיר כי אדון כל הנשמות יתבח יצר את האדם בכללו בצלמו ואת כל ברואי בצלם אלוקים, הוא מבין שכל העולם נברא בצלם אלוקים, גם כל הגויים, הלא ודאי ברא להטיב להם באחריתם, שיתעלו מעומק הרשע והשכלות שמקפתם עד שיהיו רואים כולם למעט צדיקים המתנגים על השם ועל טובו, בית שם בסוף אנחנו צריכים להעיר לכל העולם כולו, פרי החג. אמנם הכין השם יתברך את ישראל להיות מקבלי אור האלוקי בעולם, ורק אז תגמור התכלית המשמחת את לבב כל ישרי לב, כשתיגמר התכלית עדי ישראל, לזכות את כל הכל בעולם באור השם וחיים קדושים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מהקדושה של הבית, ומתוך זה יכולים להעיר למה? לכל העולם כולו, זה חג החנוכה. אז חג החנוכה זה חג בעצם ארץ ישראלי מצד אחד, הוא השם, הוא הפנימי, אבל בסוף הצד הפנימי העמוק הזה, כשאנחנו מאירים את הצד הפנימי, הפנימי והעמוק הזה, יש גם בית שמאי, שיגידו כנגד פרי החג, כנגד 70 אומות, אם אנחנו נעבוד בעצם על מה זה עם ישראל בארצו, בסוף אנחנו נברר את זה ונוכל להעיר לכל העולם כולו. זאת אומרת, יש לנו נקודה מאוד חשובה. אם אתה מאבד את הזהות שלך, ואתה חושב שאני אשפיע על העמים כשאני אהיה כמו כל העמים, זה בדיוק הפוך, אתה מאבד את הכל, חוכמת יוון. אבל אם אתה דווקא זהותי, אתה אומר, יש משהו בעם ישראל, יש משהו קדוש וטהור, דווקא כי שם השם נקרא עליך, ואז אתה מאיר עליה, אתה רואה שאת האור והטוב, הקדושה, השמן, הפנימיות, אז מתוך כך אתה יכול להאיר לכל העולם כולו. חג חנוכה שמח.